שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת תצווה תשפ"ה. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, להעלות נר תמיד. באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר, לפני השם, חוקת עולם לדורותם, מאת בני ישראל. אז כתוב כאן איפה לשים את המנורה, באוהל מועד. איפה באוהל מועד? מחוץ לפרוכת אשר על העדות. למה צריכים להגיד הפרוכת אשר על העדות? למה לא פרוכת סתם? הרי כמה פרוכות היה שם? לכן, אומר הרב יעקב ישראל שטיינהויז, כתוב בגמרא במסכת מנחות, שלמה נקראת פרוכת העדות, פרוכת העדות? מפני שעדות המנורה היא עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. איך העדות? פשוט מאוד, הקדוש ברוך הוא צריך אור. 40 שנה היינו במדבר, הוא העיר לנו. הוא צריך שנעיר לו. אלא כיוון שהנר המערבי נותן בו שמן כמו כל הנרות האחרים. אבל בכל זאת נר המערבי היה דולק כל היום כולו. וממילא יש לך ראיה שהשכינה שורה בישראל. לכן נקראת פרוכת העדות. אם ככה, אומר הרב יעקב ישראל שטיינהויז, כאשר אתה בא לדבר איתי על המנורה, אז כאן צריכים להזכיר את פרוכת אשר על העדות, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם. ממשיכה התורה, ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל, לכהנו לי אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר בני אהרון. ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת. ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מילי תבורה חוכמה, ועשו את בגדי אהרון לקדשו, לכהנו לי. אז שואלים, אז למה הבגדים האלה? לקדשו לכהנו לי, או לכבוד ולתפארת? עוד פעם, בפסוק ב' כתוב, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת. ובפסוק ג', ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מילי תבורה חוכמה, ועשו את בגדי אהרון לקדשו, לכהנו לי. לכן אומרים כך, יש אנשים שאין להם הבנה, הם לא תלמידי חכמים, הם לא מבינים להגיד לך זה רב גדול, זה רב קטן, אז לפי מה הם מודדים אם זה רב גדול או רב קטן? לפי המשקפיים שלו, לפי איך שהוא נראה, תראה איך הוא לבוש, תראה איזה יופי, וזה דבר שעושה רושם על אנשים, וזה חשוב. אבל אלה שמבינים, הם מבינים שהבגדים זה דבר טוב מאוד, אבל העיקר העיקר, זה הקדושה. לכן, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. זה בשביל האנשים הפשוטים. אבל ואתה תדבר אל כל חכמי לב, אשר מלהיטיב רוח חוכמה. הם ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי. אלה אשר מלהיטיב רוח חוכמה, הם מבינים שזה לקדשו לכהנו לי. עוד משהו אחד על הפרשה. ועשית חושן משפט מעשה חושב כמעשה אפוד תעשינו, זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מושזר תעשה אותו. החושן הזה היו בו 12 אבנים טובות, ועל זה אומרת התורה, ומילאיתה בו מילואת אבן, 4 טורים אבן, טור, אודם פיתדה וברקת, הטור האחד, והטור השני נופך ספיר ויהלום, והטור השלישי לשם שבו ואחלמה, והטור הרביעי תרשיש ושועם ויושפה, משובצים זהב יהיו במילואותם. אומר התרגום, את שמות האבנים הוא אומר ככה, סדרה קדמאה, הסדר הראשון, הטור הראשון, סמכן ירקן וברקן, וסדרה תניאנה, הטור השני, איזמרגדין ושבזיז וסיבלום, והטור השלישי, קנקרי טרקאיה ואין אגלה, והטור הרביעי, קרום ימה ובורלה ופנטרי מרמצה, ופנטרי. מספרים שהיה פעם מלמד אחד, שהיה יהודי שעבר עליו הרבה בחיים, עבר את השואה וכו', והילדים כשהיו משתוללים, אז הוא היה מתחיל להגיד את המילים האלה. היה אומר מילים ככה משונות, אז כשאחד מהילדים גדל וכבר נהיה אדם בוגר מאוד, אז הוא הלך לבקר את אותו מלמד ואמר לו, תגיד לי, כשאתה כעסת עלינו, היית מקלל בהונגרית? באיזה שפה? אומר, חס וחלילה, לא קיללתי. אלא מה? הייתי חוזר על המילים האלה בארמית. איזה מילים? סם כאן יר כאן בר כאן, איז מרגדין שבזיז וסיבלום, כאן כריתר כיווי נגלה. למה? כי רציתי להזכיר לעצמי שאתם עושים אמנם בלגן ואתם מעצבנים נורא, אבל אתם אבנים טובות. אבל הילדים זה אבנים טובות. לכן הייתי חוזר על המילים האלה בארמית. מספרים שרב מאיר, רב מאיר מפרי משלן, באו אליו פעם מישהו לשאול אותו שמציעים לבת שידוך, שהבחור הוא בחור טוב, אבל יש לו אח, לא איי איי איי. מה עושים עם זה? אמר רב מאיר מפרי משלן, כתוב לשם שבו ואח למה. אפשר לקרוא את זה, לשם שבו, ואח למה. מה אתה מסתכל על האח? תסתכל על מה שהבחור עצמו. לשם שבו, ואח למה. עד כאן בענייני הפרשה, הואיל ויש לנו השבוע את העניין של זכור את אשר עשה לך המלאק, אז נעבור לעניין הזה. התורה אומרת, מצווה לזכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך, והיזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע, ולא יראה אלוהים. אומר רש"י, זכור את אשר עשה לך המלאק, אשר קרחה בדרך. מה זה קרחה? לשון מקרה. מקרה. ועכשיו, מתי זה היה? ואתה עייף ויגע, ולא יראה אלוהים. מי לא יראה אלוהים? אומר רש"י, המלאק. וזה פלא גדול. אתה בא לדבר איתי על המלאק, אז אתה אומר שהוא לא יראה אלוקים? זה כמו להגיד, אתה יודע, היטלר היה לו קצת חיסרון ביראת שמיים. זה הבעיה? בטח שהוא לא היה ירא שמיים, אבל זה לא הבעיה, הבעיה זה תאי גזים. אתה אומר על המלאק, ולא יראה אלוקים? עוד משהו, כתוב בפסוק עצמו, זאת אומרת במלחמה עצמה, מה שאנחנו בעזרת השם נקרא בפורים, ויבוא המלאק וילך עם ישראל ברפידים, אז שם כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, כי יד על כס כה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא נלחם בעמלק והוא עוד לא ניצח אותם? יש לו בעיה כאילו לנצח אותם? מה, זה רציני? אפשר שהקדוש ברוך הוא לא מצליח לנצח את המלאק? מה שייך בזה? והתשובה לכל זה, יש במדרש את המכתב ששלח המן לכל ה-127 מדינות. זה מעניין מאוד, בהתחלה, כשהוא בא אל המלך, כתוב במדרש, המלך אמר לו, אל דבר איתי על זה, אל דבר איתי, אני לא רוצה אפילו לשמוע. אתה יודע מה קרה לכל אלה שהתחילו איתם? אתה יודע איזה בלגן? תראה את פרעו, הוא היה מלך הרבה יותר גדול ממני, ומה יצא ממנו? כלום. אז מה אתה עכשיו רוצה מהחיים שלי? עזוב אותי, לא רוצה להתעסק עם היהודים. מה אומר לו אמן? אדוני, האלוקים שעזר להם, הוא כבר הזדקן. אמר לו המלך, עזוב אותי, אתה יודע מה, בוא נקרא לכל החכמים של ה-127 מדינות, ונראה מה הם יגידו. ואז מספר המדרש, כשהוא התחיל בהתחלה לדבר איתם, מיד אמרו כולם, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? מה אתה רוצה להתחיל עם היהודים? מלכים הרבה יותר גדולים מאיתנו, מלכים הרבה יותר חזקים מאיתנו, לא נשאר מהם כלום. אמר להם המן, אני חושב שאפשר להסתדר, והוא הוכיח, והם קיבלו את זה. ואז הם שלחו את המכתב לכל ה-127 מדינות, וכך כתוב במכתב הזה. שלום לכם עד אין חקר. יוודע לכם שיש, שנייה אחת, הנה, שלום לכם עד אין חקר, יוודע לכם שאדם אחד יש בינינו ולא ממקומנו הוא, אלא מזרע המלוכה הוא, מזרעו של העמלק, ומגדולי הדור הוא והמן שמו. ושאל ממנו שאלה קטנה וקלה על עם אחד אשר יש בינינו. שאלה קטנה וקלה, להשמיד עם, שאלה קטנה וקלה. העם הזה נבזה מכל העמים, ודעתם גסה עליהם, חפיצים ברעתנו, וקללת המלך שגורה בפיהם. ומהו הקללה שמקללים אותנו? השם מלך עולם ועד, עבדו גויים מארצו. ועוד אומרים, לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים. וכופרים במי שעשה להם טובה, בואו ראו מאותו אני פרעו. מה עשו? כשירדו למצרים, קיבלם בסבר פנים יפות, והושיבם במיטב הארץ, וזן אותם בשני רעבון, והאכילם כל טוב שבארצו. פלטרים היו לו לבנות, והיו בונים שם. זאת אומרת, לא שיוסף זן את כל מצרים, לא, הם זנו את היהודים, ולא רק זה, אלא נתנו להם גם עבודה, למה לא? במקום שילכו להסתדרות. אתה מבין מה שכתוב פה? משנים את כל ההיסטוריה. ממשיכים לכתוב בכל זאת, לא היה יכול להם הפרעו הזה, ולא עוד, אלא שבאו בעלילה ואמרו לו לסבוח לאלוהינו נלך דרך שלושת ימים, אחר כך נשוב, עם רצונך, השאילנו כלי חסף וכלי זהב וסמלות, וישאילום כספם וזהבם וכל הבגדים הטובים שלהם, וטענו כל אחד כמה חמורים שלהם לאין מספר, עד שניצלו את מצרים. כיוון ששמע פרעו שהיו בורחים, הלך אחריהם להשיב את ממונו. מה עשו לו? היה עמהם אדם אחד ושמו משה בן אמרם, ובכשפיו נטל מקל אחד ולחש עליו, והיכה בו את הים עד שנחרב ונכנסו כולם ביבשה בתוך הים ועברו כולם. ואיני יודע במה עברו ובמה ייבשו המים. המן כותב ואיני יודע במה עברו ובמה ייבשו המים. אז אם הוא היה כותב את זה פעם אחת, מילא. אבל הוא כותב במכתב הזה 13 פעם, אני לא יודע איך זה קרה. תשמעו הלאה. כיוון שראה פרעו, נכנס אחריהם להחזיר את ממונו, ואיני יודע במה דחפו בתוך הים. ונטבעו וכל חילו בים, ולא זכרו הטובה שעשה להם, הלא תשמעו שהם כפויי טובה. ועוד, מה עשו לעמלק אבי אבא? כשבא עליהם למלחמה, מה עשה אותו משה פרנס שלהם? היה לו תלמיד אחד, יהושע בן נון שמו, והיה אכזרי עד מאוד, ולא היה לו רחמים. אמר לו אותו משה, בחר לנו אנשים, וצאי לכם בעמלק. איני יודע אותם אנשים שבחר עם בעלי כשפים מהם, או עם גיבורי מלחמה. מה עשה אותו משה? נטל מקל בידו, ואיני יודע מה עשה בו. וכיוון שבעליהם, איני יודע מה לחש עליהם, ורפו ידיהם ונפלו לפניהם. באו על סיחון ואוג גיבורי ארצנו, שאין כל בריאה הייתה יכולה לעמוד בפניהם, ואיני יודע במה הרגום. באו עליהם מלכי מדיין, ואיני יודע במה הרגן. ועוד, מה עשה תלמיד של אותו האיש משה? הכניס את ישראל לארץ כנען, ולא די שנטל את ארצם, אלא שהרג מהם 31 מלכים, וחילק את ארצם ולישראל, ולא חמל עליהם. ואותם שלא ביקש להרוג, היו לו לעבדים. באו עליהם סיסרא והמונו, ואיני יודע מה עשו לו לנחל קישון, שגרפם ושטפם וישלחם לים הגדול. והיה להם מלך ראשון, שאול שמו, והלך ונלחם בארץ אבי אבא עמלק, והרג מהם 100,000 פרשים ביום אחד, וגם לא חמל על איש ועל אישה ולא על עולל ויונק, ואיני יודע במה הרגם. ועוד, מה עשה להגג זקני שחמלו עליו תחילה? לסוף בא אדם אחד מהם, ושמו שמואל, חתכו ונתן בשרו מאכל לעוף השמיים. ואיני יודע במה הרגו מיתה משונה כזאת ששמעתם. ואחר זאת היה להם מלך אחד דוד בן ישי שמו והיה משחית ומחלה את כל הממלכות ולא היה חומל עליהם. ועמד אחריו שלמה בנו, הוא בנה להם לישראל בית אחד וקרא לו בית המקדש, ואיני יודע מה היה להם בתוכו כשבאים למלחמה, נכנסים בתוכו ומחשפים בתוכו, וכשהם יוצאים ממנו, הורגים ומחריבים את העולם. ומרוב טובה שהיה להם, מרדו באלוהיהם, ועוד שהזכין אותו אלוהה שלהם, הוא בא נבוכת נצר ושרף אותו בית שלהם, והגלה מעל אדמתם והביאם בינינו. כל זה זה ההקדמה למכתב של להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. על כל פנים, יש כאן לדון האמן הזה כותב, אני לא יודע ואני לא יודע ואני לא יודע ואני לא יודע. אתה לא יודע, אז תשתוק, יותר טוב, לא? מה אתה מספר לכולם שאתה לא יודע? התשובה היא, אמן לא כתב פה אני לא יודע. אמן כתב פה את האידיאולוגיה של עמלק. כל העולם ראה קריאת ים סוף. כל העולם שמע, כל העולם ראה, שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת, אז נבלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזי מורעד. עמלק גם הוא ראה. והוא ראה ובא להילחם נגד ישראל. איי, איך יכול להיות שהוא בא, הוא לא ראה? קריאת ים סוף זה הרי אומר יש אלוקים, לא? התשובה היא לא. מה לא? אז איך אתה מסביר את קריאת ים סוף? באמת לא יודע. באמת לא יודע. ואיך אתה מסביר את מלחמת סיחון ואוג? לא יודע. ואיך אתה מסביר את מלחמת מדיין? לא יודע. ואיך אתה מסביר מה שהיה בבית המקדש? לא יודע. לא יודע. לא יודע, אבל אלוקים אין. זה האידיאולוגיה של עמלק. התאי גזים זה התוצאה של זה. כשהתורה באה להגדיר את עמלק, אז התורה אומרת, ולא יראה אלוקים. אם אין אלוקים, אז זה ג'ונגל. ואם זה ג'ונגל, החזק שורד. אם זה ג'ונגל, אז תאי גזים זה הדבר המתבקש. הדבר הנורא והיום הוא, ולא יראה אלוקים. זה האידיאולוגיה של המלך, ולא יראה אלוקים. לכן, אשר קרחה בדרך, לשון מקרה. כן, כן, קרה, הכל קרה, אבל זה במקרה. אין לזה השגחה. זה המלך. עכשיו, זה המלך בצורה הקיצונית שלו. מה הבעיה של מלחמה להשם בעמלק מדור דור? למה הקדוש ברוך הוא לא ניצח? כי כזה עמלק יושב לכל אחד מאיתנו על הלב. כל אחד מאיתנו מאמין בהשם, וכל אחד מאמין בהשגחה פרטית. אבל עד כמה? זה העמלק שיושב לכל אחד מאיתנו בלב. וכשימחה שמו של עמלק מהלבבות שלנו, זה יהיה הניצחון. לכן מלחמה להשם בעמלק מדור דור. רב יוספי אמר פעם, עומדים שניים מדברים, נו מה אתה אומר על הבחירות, ומה יהיה ואיך יהיה, והוא אמר וזה כלקח, בא אחד אומר, נו באמת רבותיי, אתם לא מבינים, הקדוש ברוך הוא מנהל פה את העניין, טוב בסדר, אבל עכשיו מדברים בלי זה, אתה מבין? עכשיו מדברים על התדר של עמלק, ואתה מפריע. מלחמה להשם בעמלק זה אין בלי זה, זה רק הקדוש ברוך הוא, אבל כשאדם, אדם נמצא כל הזמן בניסיונות בדברים האלה של האמונה הפשוטה, הפשוטה, שהכל באמת זה רק מהקדוש ברוך הוא. אדם נמצא כל הזמן, כל יהודי. פה זה העניין של הכסף, ופה זה העניין של השידוכים, ופה זה העניין של הרפואה שלמה. כל העניינים, כל הזמן זה האמונה מצד אחד, וההשתדלות מצד שני, ואיך נעשה, ומה נעשה, והאם צריך לעשות. כל הדברים האלה זה הכל שאלות של אמונה, כל הזמן, כל הזמן. ומלחמה להשם בעמלק, מדור דור, זה פשט אצלנו, אצל היהודים, אצל בני אברהם, יצחק ויעקב, אצלנו המלחמה נמצאת. וכשאנחנו נגיע לידיעה הפשוטה שבאמת אין עוד מלבדו, אבל באמת, על כל פשט, על כל צד ועל כל שעל, אז ימחה שמו של עמלק מתחת השמיים, ואז באמת יהיה הגאולה השלמה. לכן נאמר שכשיבוא המשיח, אז יהיה ומלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. מלאה הארץ דעה את השם. הכל יהיה ברור ופשוט שזה רק השם. כמו מים שמכסים את הים. אבל זה העבודה שלנו עכשיו. זה העבודה שלנו של היום יום, של השלוש תפילות ביום, באמת לדעת שזה אין עוד מלבדו. זה לא פשוט, זה עבודה. אבל זה העבודה, למחות את העמלק מהלבבות שלנו. זכור את אשר עשה לך העמלק, כי פשוטו היא, זה באמת מה שהעמלק עשה. אבל העמלק הוא גם סמל של כל מה שרע בעולם, כל מה שחסר באמונה, זה המחיית העמלק שצריכים לעשות. על הדרך נסביר עוד נקודה. משה אומר ליהושע במה שיקראו בפורים, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוקים בידי. גם בספר שמואל, ויקם דוד עד מהנשף ועד הערב למחרתם. מה זה מחרתם? היה צריך להיות כתוב עד הערב למחרת. מה זה מחרתם? אז על זה מסביר רש"י, העמלק רגיל ללקוט מחר. העמלק יש לו איזה עניין עם המחר. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ויקם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם. לא למחרת, למחרתם, כאילו למחר שלהם. אומר רש"י, כן, כן, העמלק רגיל ללקוט במחר. מה זה העניין של המחר? התשובה היא, מחר זה הכוח של העמלק. כן, כן, בסדר גמור, אבל אתה יודע, לא עכשיו, מחר, אחרי החגים, אנחנו בעזרת השם, בטח, למה לא? כן, הכל לדחות, הכל לדחות, זה הכוח של העמלק. היה אצלי פעם בשיעור יהודי, זכרונו לברכה, קראו לו רב שמחה פרוידיגר. אז הוא אמר שהקליפה של עמלק זה ראשי תיבות. עמלק, העין זה עוד מעט. מם, מחר. למד, לא עכשיו. קוף, קשה לי. הנה קליפה של עמלק. מחר זה העמלק. עמלק ראשי תיבות, עין, עוד מעט. מם, מחר. למד, לא עכשיו. קוף, קשה לי. זה העמלק. אדם צריך לרוץ, לרוץ בעבודת השם. לא לדחות, בעזרת השם, כן, כן, אני כבר מתחיל את הדף היום, אתה יודע, אבל רק יגמרו עכשיו את מסכת ברכות, ואז אני מתחיל עם השבת, או אולי אני אתחיל כבר בסיבוב הבא, בעוד 7 שנים. מחר, מחר, זה הכוח. עוד בעניין הזה של ההפטרה שאנחנו נקרא בשבת, כאן כתוב ששאול היה אמור להחריט את עמלק, אבל למעשה הוא השאיר את הבהמות שלהם ואת המלך שלהם. ויחמול שאול והעם על הגג ועל מיטב הצון והבקר והמשנים ועל הקרים ועל כל הטוב ולא אבו אחרימם. ויהי דבר השם אל שמואל אמור ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך כי שב מאחריי ואת דבריי לא הקים. ואז שמואל בא אל שאול והוא אומר לו, ויבוא שמואל אל שאול ויאמר לו שאול ברוך אתה להשם הקימותי את דבר השם. הקימותי? איך הוא אומר הקימותי? הרגע אתה יודע שלא עשית. ויאמר שאול, ויאמר שמואל, ומה כל הצון הזה באוזניי, וכל הבקר אשר אנוכי שומע? מה אתה אומר לי, עשית את דבר השם? לא, לא הרגת את הבהמות. ויאמר שאול, מעמלקי הביאום, אשר חמל העם על מיטב הצון והבקר למען זבוח להשם אלוקיך. ואת היותר, איך הרמנו? הסביר פעם, זכר צדיק לברכה, רב מורדכמן, הראש כולל שלי, הוא אמר לנו שמה ששאול עשה, הוא עשה חשבון כזה, להחריט צריך, אבל מה זה משנה איך נהרוג אותם, את הצון והבקר? אדרבה, בוא נביא אותם לירושלים, בוא נביא אותם למשכן, ונקריב אותם בתור קורבנות, וככה נהרוג את הבהמות. למה סתם להרוג? בוא נעשה מהם קורבנות. זה היה החשבון של שאול. ומה לגבי שמואל? לגבי שמואל היה החשבון שלו, צריך להרוג אותו, אבל, לא, סליחה, לא לגבי שמואל, לגבי הגג. צריך להרוג אותו, אבל אני לא יודע באיזו מיטה להרוג אותו. לא יודע באיזו מיטה, לכן אני אביא אותו ואני אשאל. כשהוא בא אל שמואל, הוא אומר, הקימותי את דבר השם. אומר לו, אז מה כל הצון הזה באוזניי? אומר, כן, כי חמל העם על מיטב הצון והבקר. למען זבוח להשם אלוקיך. באנו לעשות מזה קורבנות. ואת היותר החרמנו. אז איפה הבעיה פה אם ככה? הבעיה שהקדוש ברוך הוא אמר לעשות, ולא צריך לעשות חשבונות. כן, אז למה סתם להרוג? בוא נעשה מזה. לא, בלי חשבונות. אמר להרוג, היית צריך להרוג. אמר לך להרוג את הגג, היית צריך להרוג את הגג. לא היה צריך לעשות פה חשבונות. התמימות בתמים תהיה עם השם אלוקיך, זה שבלי עניינים של מה יצא ואיך נעשה, לא, ישר, ישר, הקדוש ברוך הוא אמר, עושים וגמרנו, בלי חשבונות, איך זה יצא ולמה לעשות, וירב בנחל, חזל אומרים, ששאול עשה חשבון, מילא המבוגרים חטאו, אבל הילדים הרי לא חטאו, מילא האנשים חטאו, אבל הבהמות לא חטאו, אז הוא לא בא להגיד, אז אם ככה, אז אני לא יהרוג. לא, אני יהרוג. אבל איך להרוג? אז למה פה נהרוג את זה בתור קורבן? אשר חמל העם על מיטב הצון והבקר למען זבוח. את זה השם לא רוצה, ועל זה אומר לו הנביא שמואל. ויאמר שמואל אל שאול, הרף ואגיד אליך את אשר דיבר השם אליי הלילה. ויאמר לא דבר. ויאמר שמואל, אלוהים, קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה, ואם שכחה השם למלך על ישראל, וישלחך השם בדרך, ויאמר לך ואחרמת את החטאים את עמלק, ונלחמת בו עד כלותם אותם. ולמה לא שמעת בכל השם? למה? למה אתה לא עושה מה שאומרים לך? מה זאת אומרת? אבל אני חשבתי לעשות זה ככה אחרת. למה אתה עושה חשבונות? השם אמר, עושים. זה הכל. השם אמר, עושים, בלי חשבונות, איך זה ייראה, ואולי יותר טוב, בלי טובות. הלא שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אילים, זה מה שאומר לו. היית צריך ללכת בתמימות, בלי חוכמות. טוב, עכשיו נדבר עוד מילה על הנושא של המגילה. קודם כל, המון אנשים שואלים, הרי השיר ששרנו בגן, לבשתי יש קרן, קרן על קרן על הראש, איפה כתוב שלבשתי היה קרן? הרי כולם יודעים שלבשתי היה זנב או צרעת, זה הגמרא במסכת מגילה. מאיפה לקחו שלבשתי יש קרן, קרן על הראש? והרי זה ידוע שהפיוטים שאמרו בגן זה מאוד חשוב. אולי זה באמת נכון, אולי זה לא. אז המקור ככה. יש במסכת מגילה דף י' ב', במתנית התנה בא גבריאל ועשה לה זנב. אז למדנו שהיה זנב. אבל בפירוש המגילה, מגילת אסתר של הרמב״ם, כתוב כך, אמרו חז"ל שבא גבריאל ועשה לה זנב במצחה. היינו דבר בולט בפניה. אז הזנב זה סוף, זה תוספת. כן? אז זה יכול להיות זנב איפה שיש לה בהמות, וזה יכול להיות זנב על הראש, ועשה לה זנב במצחה, אומר הרמב״ם. זה הרמב״ם. בספר ירח יעקב של הרב יעקב פיטוסי, הוא אומר, ותמאן המלכה ושתי, אז הוא אומר בגימטריה זה 1313. וכך גם עולה בגימטריה, ונפרח אליה קרן על מצח שלה, גימטריה 1313. אז הנה יש לנו מקור לזה שלבשתי יש קרן, קרן על הראש, ולא רק זנב, אלא זנב כן, אבל זנב על הראש. עוד דבר, כתוב בגמרא, ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים, ככן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין, והקרוב אליו, כהרשנה שתר אדמת התרשיש מרס מרסנה ממוכן, שבעה צרי פרס ומדי רואה פני המלך, ומה הוא שואל? כדעת מה לעשות במלכה ושתי, על אשר לא עשתה את מאמר המלך חשברוש ביד הסריסים. עכשיו, בהתחלה כתוב שהוא פנה למי? לחכמים יודעי העיתים. אז אומרת הגמרא, זה חכמי ישראל שיודעים לעבר את השנים. אבל הם, היה להם שכל, אז מה הם אמרו לו? תסלח לנו אדוננו המלך, אנחנו פשוט לא מתפקדים, מאז שעזבנו את ירושלים, השכל שלנו לא עובד. ככה? אז כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין, והקרוב אליו כרשנה שתר אדמת התרשיש. שאלה, מה פתאום הוא פנה לחכמי ישראל? אומר רבי יונתן אייבשיץ, בסוף ליל הסדר, אצל האשכנזים יש פיוט של ויהי בחצי הלילה. אז רוב ניסים יפלט בלילה. ואחד מהם זה שהבלשצר מנופף בכלי קודש, מנופף בכלי קודש, זה בלשצר, הוא הרי הוציא את כלי המקדש והשתמש בהם, אז הוא מת בחצי הלילה, הוא מת בליל תתוו בניסן. אם ככה, אומר רבי יונסן אייבשיץ, ושתי היה לה יורצייט של אבא שלה בליל תתוו בניסן. זה היה היורצייט בליל תתוו בניסן. וכשהוא שלח להביא אותה, זה היה ליל תתוו. אז היא לא באה, והוא שלח לשאול את החכמים, האם זה עכשיו באמת ליל תתוו בניסן, או שאולי צריכים לעבר את השנה, ואז זה לא ליל תתוו, זה ליל תתוו באדר. האם יש לה הצטדקות לזה שהיא לא באה? לכן הוא שאל את החכמים יודעי העיתים, האם באמת זה הלילה הזה, זה היורצייט של אבא שלה, ולכן היא לא באה או לא? כך מסביר רבי יונסן אייבשיץ. עוד מילה אחת, כתוב שמה, שאסתר הזמינה את המן למשתה, ויש 10 סיבות בגמרא למה היא הזמינה אותו. אחת מהסיבות, זה שהיא רצתה שהמלך יחשוב שיש לה קשר עם המן, הוא יכעס על שניהם ויהרוג את שניהם, ואז היהודים ניצלו, כי ברגע שימות המן גוזר הגזרה, ממילא כבר תתבטל הגזרה. עד כאן רש"י על המקום בגמרא. אלא מה? הרי בסוף מת המן, תלו אותו, והגזרה לא התבטלה. לא. כתוב אחר כך, ותאמר ותשוב אסתר ותיפול לפני המלך ותב כבר תתחנן לו להעביר את רעת המנה הגגי אשר חשב על היהודים ואת מחשבתו. רואים מפה שהגזרה לא התבטלה באופן אוטומטי. איך זה קרה? למה זה לא התבטל? אז הבני איסוסחור מתרץ, רק כדי להסביר את התירוץ שלו, נקדים הקדמה של רב מאיר שפירא מלובלין. כתוב בפרשת שמות, ויצב פרעו לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היהור תשליחו וכל הבת תחיון. אז מה כתוב ברש"י? שאותו היום אמרו לו החוזים בכוכבים שהיום נולד מושיען של ישראל, אבל אנחנו לא יודעים אם מהיהודים, אם מהמצרים. לכן פרעו ציווה, כולם, היום לזרוק את כולם ליהור, גם מהמצרים. מה התרגום אומר? כל ברדאית ילידה ליהודאי, תירמון בנהרה. רק ליהודים? אמר רב מאיר שפירא, ככה זה תמיד. החוק הוא שווה לכולם, כל האזרחים שווים בפני החוק. אבל התרגום של זה למעשה, כל אחד יודע שהתרגום שזה הולך רק על היהודים. כך אמר רב מאיר שפירא. אותו הדבר אומר כאן הבני איסוסחור. בטח, החוק היה שאם גוזר הגזרה מת, הגזרה מתבטלת. אבל כשזה הגיע ליהודים, כשהיהודים צריכים להרוויח מהחוק הזה, אז כבר מצאו איך לצאת מזה. מצאו תירוצים לפה, לשם. הקיצור, זה לא הלך. איך? פשוט מאוד. כל הגויים יודעים שכשהחוק מדבר לטובת היהודים, אז אפשר להתעלם מזה, זה לא נורא. אבל הקדוש ברוך הוא יודע את האמת, שיש לו עם אחד בעולם, ישנו עם אחד, גוי אחד בארץ. והקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ועשה לנו כאלה ניסים, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים הימה בשונאיהם. וכמו שעשה לנו ניסים בימים ההם, כך יעשה לנו בזמן הזה, שנזכה כולנו לראות ולראות את הטוב, לקבל את הטוב מהקדוש ברוך הוא, ויעשה לכולנו ישועות גדולות בכל העניינים. אמן ואמן, שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.